אנחנו עוסקים פה באדם שנותן את כוחו לזרה במקום להשקיע את תעצומות הנפש שלו בתורה, בדבקות בריבונו של עולם. בסופו של דבר הוא מצייר על כך, ואמרת יחסניתי מוסר תוכחת נעץ ליבי, לא שמעתי בכל מוריי ומלמדיי, לא איתיתי אוזני, כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועידה. זאת אומרת, זה התוצאה. התוצאה היא באמת ההידרדרות. כמו שאומר רש"י, כפסע ביני ובין גיהינום. כלומר, בשביל דבר מועט, הייתי עכשיו בכל רע, שלא שמעתי לכל מוריי. שאילו שמעתי להם, לא יירא בי כך. זה דבר מעניין. באופן פשוט, הסיבה שאדם חושב שכל הדבר רע, או שהוא סטה, זה בגלל עצם הפעולה השלילית שהוא פעל. אבל זה לא נכון. כי אדם מגיע לפעמים למצבים שקשה לו מאוד שלא לחטוא. ודאי גם מה צריך להתגבר. אבל זה מצב קשה, קשה אדם לא לחטוא במצבים האלה. הבעיה היא שהוא לא שמע על כל מורה. זאת אומרת, העובדה שהוא סטה מהשמיעה לכל מוריי, לשמוע את התוכחת, נכון? וזה הכוונה, איך מתחיל הפרק, מי לחוכמתי יקשיבה לתבונתי את אוזניך, כיוון שלא שמעתי לאותו מוסר, לכן התוצאה היא שאני כבר נמצא על פתח הגיהינום, כך מרגיש אותו אדם. זה ראשי. המצודות באמת מסביר יותר בהסבר הפשוט, כמעט הייתי בעבור הנאה קטנה, כשיעור היותר מועט, הייתי אתה בכל רע, בתוך קהל רב, ועידה גדולה בפרסום רב. זאת אומרת, אדם לפעמים, זה טעויות קטנות מאוד, אבל גם טעות קטנה שאדם עושה, יש לה משמעות גדולה. יש לכך השלכות גדולות מאוד, והאדם לא מסוגל, בנקודת מקום וזמן, להבין את כל המשמעות של פעולה קטנה שהוא פועל. כדי מזכרתי את זה, כמו שמופיע במדרש, אם אני טועה ויקרא רבה, לגבי בועז. אומר המדרש, כתוב, ויצבות לקלי. מה זה, ויצבות לקלי? מה שנקרא, בקצות אצבעותיו. בקצות אצבעותיו נתן. טוב, נכון שזה הרבה מאוד, בשביל בחורה גיורת שמגיעה משדה עם מואב, בשבילה זה באמת חסד גדול. אבל מבחינת בועז, לכאורה אין פה איזה מדינה גדולה. הוא אומר, המדרש, אילו היה יודע בועז שיאמר עליו הכתוב, ויצבות לקלי, עגלים מפותמים היה שוחט לה. מה זאת אומרת? אם אדם היה מבין את המשמעות של פעולה קטנה שהוא פועל בנקודת מבט רחבה, בפרספקטיבה של נצח, כל פעולתנו היו אחרות. אנחנו לא יודעים מה המשמעות של פעולה קטנה שאנחנו פועלים. זה מה שהוא אומר בהמשך, לא שמעתי כל מוריי ומלמדיי, לא הטיתי אוזני. כמעט הייתי בכל רע, בתוך קהל ועידה. יש הבדל גם מי שמלמד תורה לבין מורה. אומר המלבים, מה ההבדל בין מורה לבין מלמד? לא שמעתי לכל מוריי ומלמדיי, לא הטיתי אוזני. המלמד הוא יותר מן המורה. המורה מראה לו הדבר פעם אחת, איך יעשה אותו? והמלמד ילמדהו פעמים הרבה, ובדרך לימוד שכלי, ויסביר לו הדבר. הוא מוסיף שגם לזה לא הטיתי אוזני, לשמוע ללימודיו. נכון, שזה לא בדיוק ההקשר שלנו, כי מבחינת אותו אדם שנתן מדרך הישר, אין הבדל בין מלמד לבין מורה, הוא לא יקשיב לא לזה ולא לזה. אבל מה כן משמעותי? משמעותי סתם לנו להבין מה ההבדל בין מלמד לבין מורה. כי המורה מתייחס, איך צריך לומר, יותר אל הדבר שהוא בא ללמד. הוא מורה. מורה הוראה. מה זה מורה הוראה? לומר הלכה. לומר דבר פסוק. אבל מה הדגש של המורה? הדגש של המורה זה האמירה שאותה הוא אומר. ההוראה שאותה עכשיו הוא מוציא, הוא מופיע. המלמד, המגמה שלו היא מגמה אחרת. המלמד, המגמה שלו, שהתלמיד יבין. לכן מה קוראים המלמד? והמלמד ילמדהו פעמים הרבה ובדרך לימוד שכלי ויסביר לו הדבר. זה לא רק לומר את האמירה, אלא המלמד מתייחס למי? לתלמיד. תלמיד, לימוד, מלמד. יש את התלמיד שהוא מקבל את אותו לימוד, ויש את המלמד שהוא מעביר את אותו דבר. ברוך השם, בתלמודי תורה יש מלמדים, אין מורים. יש מלמדים. יכול להיות שיש לזה גם כן איזושהי משמעות, אפילו בביטוי, שיותר נכון להגיד מלמדים מאשר מורים. כי מורים זה פחות לעשות עבודה חינוכית מול התלמידים, זה יותר באמת עצם ההוראה. צריכים להיות מלמדים, חסרים לנו מלמדים. אלה שיגיעו לתלמיד, יסבירו לו את הדבר, ויסבירו את הדבר הרבה פעמים, עד שהוא באמת יבין את הדבר. אבל אותו אדם שאנחנו מדברים עליו, הוא לא איתה אוזנו, לא למורה. טוב, זה לא בסדר, אבל טוב. היה לו מורה לא מוצלח, היה לו מורה שלא היה מלמד. אבל לא רק ביחס למורה שלא היה מלמד, אלא גם ביחס למלמד, לאותו אדם שהשקיע בו, שהסביר לו פעם אחר פעם, בטוב שכל, טוב טעם, וגם אליו הוא לא הקשיב. ופה הנקודה הנוספת, שגם אותה אנחנו מבינים כבר יותר בעידן שלנו, אולי הרבה יותר מאשר בעידן שיכתבו הדברים, בתוך קל ועידה. מה הביטוי, איך מסביר את זה המלבים? וכדאי ביזיון וקצף. היום, בעידן שלנו, אדם עושה דבר במסתור, בחדרי חדרים, והדברים הופכים להיות נחלת הכלל. פתאום יכול לראות את הדברים מרוחים על גבי, שחור על גבי לבן, בכל מה שקרוי עיתונים, כלי תקשורת, וכדאי ביזיון וקצף. זה המציאות. שאדם בעצם, לא היה סיבה שלו, הוא בסך הכל אדם נורמטיבי. הוא רק סתה. הוא רק לא הקשיב למורים, למלמדים. מצא לעצמו דרך אחרת. נטע אל האישה הזרה. ופתאום איפה הוא מוצא את עצמו? מוצא את עצמו בכל רע. לא סתם בכל רע, בתוך קהל ועידה. מפורסם שהדבר כבר מופיע כלפי חוץ, כולם מדברים עליו, כולם יודעים עליו, כולם יודעים על המעשה לא טוב שהוא עשה. וזה היסוד. היסוד, קודם כל, כמו שאמרנו, להיות נאמן. נאמן להוראה של תורת אב, להיות נאמן למורים, למלמדים, ללכת באותו מסלול, באותו נתיב, באותו אורח מיוחד לכל אדם ואדם. וזה הדרך. כי כשאדם סוטה, הוא רק לא מקשיב פה קצת, לא מקשיב פה קצת, אבל יש בעיה. מה הדבר דומה לאדם שמקבל מכונה? הכל הוא מפעיל בדיוק כמו שכתוב במכונה. אבל איך זה שם במקום בנזין, שם סולר. מי שאמר לשמן שידלוק, הוא אמר גם לה, הוא אומר, זה סברה, זה קש הגיוני. ואחרי זה פתאום הוא רואה שלא רק שהוא המכשיר לא עובד, אלא גם נהרס כל המכשיר. אבל, כבר לא חשוב. אנחנו בסך הכל, כל אחד מאיתנו יש לו את התארת לב, כמו שכבר הזכרנו. אבל את הכיוון, את המגמה, את דבר השם, יש דרך. והדרך הזאת היא הדרך, דרך התורה, שנלמדת על ידי המורים והמלמדים. המורים והמלמדים. זה שני תפקידים חשובים. גם מורים וגם מלמדים. נמשיך הלאה. ממשיך שלמה ואומר, שתי מים מבוריך ונוזלים מתוך בעריך. יפוצו מעיינותיך חוצה ברחובות פלגי מים. יהיו לך לבדיך ואין לזרים איתך. יהי מקורך ברוך ושמח מאיש את נעוריך. הילת אהבים ויעלת חן דדיה ירבוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. ולמה תשגה בני וזרה ותחבק חק נוחריה? כי נוכח עיני אדוני דרכי איש בכל מעגלותיו מפלס. ארונותיו ילכדונו את הרעה את הרשע ובחבלי חטאתו יתמך. הוא ימות בין מוסר וברוב יבלתו ישגה. יש פה דבר מעניין של מעין סתירה פנימית בפסוקים. כאילו כשקוראים פשט הפסוקים קצת קשה להבין. מתחיל הפסוק ואומר, שתי מים מבוריך ונוזלים מתוך בעריך. זאת אומרת, יש איזשהו עניין שהאדם יקבל את הדברים מאיפה? מעצמו, נכון? אחרות הקבלה שלו תהיה מעצמו. אחרי זה, פתאום יש איזושהי פתיחות גדולה כלפי חוץ. יפוצו מעיינותיך החוצה, ברחובות פלגי מים. דווקא אנחנו הופכים להיות נחלת הכלל. ואחרי שכבר כל מעיותינו יצאו החוצה, ממשיך הפסוק ואומר, יהיו לך לבדיך ואין לזרים איתך. רק לך, רגע לפני רגע זה היה כבר ברחובות, פלגי מים. מה זאת אומרת? תהיה רק לי. ממשיך הפסוק ואומר, יהי מקורך ברוך ושמח משת נעוריך. גם פה אישו ביטוי דווקא של הרחבה לכאורה. את הפסוקים נעים במעין זזיתיות כזאת מתורה שהיא נחלת האדם הפרטי. מבוריך יהיו לך לבדיך. ומצד שני אומרים בדיוק את הדברים ההפוכים. יפוצו מעיינותיך החוצה, יהי מקורך ברוך. איך זה בדיוק מסדר? מה בדיוק המשמעות? נראה כאילו הפסוקים בדווקא מדגישים את הצדדים האלה. אומר רש"י, שתי מים מבוריך, מבור שנתן לך הקדוש ברוך הוא לחלקך, היא תורת משה. בוריך מים מכונסים ונוזלים מתוך בעריך מים חיים, כלומר תחילה כמים מכונסים ולבסוף נובעים הם והולכים. פה רש"י כבר נותן לנו איזשהו הסבר. דבר ראשון, מה הכוונה מבוריך? לא לחפש בורות נשברים. בוריך, הכוונה היא אותו בור שהקדוש ברוך הוא ייחד לך. ולאדם יש את המקום שלו. יש את המקום שלו בתורה, בתורת משה. ואת הבור הזה האדם צריך לייחד כמקור שממנו הוא שואב. זה הבסיס. מבור שנתן לך הקדוש ברוך הוא לחלקך, היא תורת משה. זה הבור שלך. זה לא בור שאני בעצם מתייחס אליו כמשהו חיצוני לי. לא. זה מים, אני נמצא פה, אבל זה הבור שלי. בידיעה המוחלטת הזאת שכל אחד שהבור הזה, זה הבור שלו, התורה, זה הבור שלו, זה מקור היניקה שלו. זה כבר ידיעה שמרוממת. וזה ההמשך. בוריך זה מים מכונסים, צריך להגיע לאותם מים. לחשוף אותם, לגלות אותם. ונוזלים מתוך בעריך מים חיים, כלומר, תחילה כמים מכונסים, ולבסוף נובעים והולכים. יש פה תהליך. התהליך הראשון, תחפש את בוריך. תחפש את המים המיוחדים לך בתורה. הם מכונסים, הם עוד לא נובעים, אתה עוד לא יכול ללכת עכשיו ולהרביץ תורה. היכולת שלך גם למצוא את אותם מים דורש ממך עמל והגיעה. אבל אחרי שאתה מגלה את אותם מים, אחרי שאתה חושף, אותו בור הופך להיות מה? הופך להיות לנביאה, הופך להיות למעיין. כשאדם גילה את זה, פתאום הוא כבר מופיע את אותה תורה לא רק כמחפש, אלא כאדם שהתורה למעשה נובעת, זורמת ממנו. וזה ההמשך, יפוצו מעיינותיך החוצה, סוף שתקנה תלמידים ותורה, הוראות ברבים, ויצא לך שם. כנגד, כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועידה, אומר רש"י, יפוצו מעיינותיך החוצה. דווקא אותו אדם שבתך רק חיפש, עוד לא כל כך מצא את עצמו, עוד לא כל כך מצא את המים שלו, הוא הולך להיות כזה שגם ברחובות, בכל מקום יקנה תלמידים, הוראות לרבים, ויצא לך שם. ברחובות, ברחובות עיר, תפוצינה פלגי ממך. כל מקום התורה שלך תאיר, תופיע. טוב, אז הבנו כבר מה זה שתי מים מבוריך ונוזים מתוך בעריך. יפוץ מעיינותיך החוצה ברחובות פלגי מים. לפי רש"י. מה זה יהיו לך לבדיך ואין נזרים איתך? עכשיו, עוד פעם אנחנו לא מבינים. מה קורה עכשיו? ממשיך רש"י ואומר, יהיו לך לבדיך, אתה לבדיך תתכבד בהם, ולא יחלוק אחר עמך. כפי שאמר למעלה, פן יסבו זרים כוחיך, אמר כאן, יהיו לך לבדיך ומתוך כך. זאת אומרת, מתוך מה? מתוך לשתות מים מבוריך, זה לא שבאמת התורה תהיה לך לבדיך. הרי באמת התורה היא כבר נמצאת בכל מקום. אבל הכבוד, המקום, המעלה, תהיה לך לבדיך. זה לא שאדם צריך לרדוף אחרי זה. ודאי שלא. אבל זה המצב. אומר רש"י, גם יש סיבה מיוחדת לשלמה לבוא ולהדגיש את זה. מה הסיבה לכך? כי לפני זה אמרנו, פן יסבו זרים כוחיך. שבעצם אדם פועל פעולה, אדם יוצר, אדם משפיע, אבל ההשפעה הזאת היא לא שייכת אליו. וזה דבר חשוב. זה דבר חשוב. ואני חושב שזה קשור גם למושג של בור מול המושג של מעיין. שאדם יכול ללמד, אדם יכול להשפיע, ולהרגיש בסופו של יום מרוקן. להרגיש שבסופו של דבר הוא חסר. התורה כבר הופכת להיות נחלת הכלל, ואז גם האדם מרגיש כבר שהתורה לא משפעת עליו כל כך, לא פועלת עליו כל כך. טוב, כבר כולם יודעים. אבל זה רק אם התורה היא חיצונית לאדם. אם אדם מגיע למצב כזה שהוא שותה מים מהיכן? מבורו. שיש חיבור לפנימיות שלו, אז אין חשש כזה. אז התורה, עם כל זה שהאדם ישפיע את התורה ויפיץ את מעיינותיו החוצה וברחובות פלגי מים, זה לא ישנה את העובדה ששל מי התורה הזאת? שלו. שלו. לא של מישהו אחר. התורה הזאת נשארת התורה שלו. ועל זה הוא אומר, יהיו לך לבדיך ואין נזרים איתך. זאת אומרת, זה שאדם בא והפיץ את התורה, זה לא משנה שום דבר מבחינת העובדה שהתורה נשארת תורה שלו, ומכוונת אליו, וממלא אותו. זה חסד עצום. חסד עצום. לפעמים אפשר לראות בהרבה תחומים שאנשים מגיעים לאיזשהו מיצוי. שואפים לאיזושהי מדרגה, מגיעים אליה, ואז יגיעו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. אין כבר אין משמעות כל כך גדולה לימים האלה. שלמה מבטיח לנו אחרת. גם אם אדם לומד ומפיץ תורה מופיע את התורה, עדיין המעיין שלו נשאר, עדיין התורה נשארת שלו, תורה דילי, קשורה אליו, זה לא משהו חיצוני לו. נפלא מאוד. אם מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך, אם מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך, היא התורה שלמדת מנעוריך. זאת אומרת, תמשיך לשמוח במה? לא רק בתורה שאדם תמשיך להתקדם, אלא בדיוק מה שאנחנו אומרים. במה אדם שמח? עוד בתורה הראשונית. אבל כל כך הרבה זמן, מה זה רלוונטי? לא. אדם ימשיך לשמוח בתורה הבסיסית שלו, מהבור שלו, מאותה חפירה ראשונית, מאותה נביאה ראשונית, וגם אם אחרי זה הוא מפיץ את מעיינותיו חוצה, וגם אחרי שזה שלו, הוא שמח בזה. יהיה מקורך ברוך, הוא שמח משת נעורך, חלק מאותה ברכה נפלאה מאוד, שמש מברך אותנו שלמה המלך. הילד אהבים ויעלת חן, לידיה ירבוך בכל עת, ואהבתה תשגה תמיד. במדרש, מה שמביא חלק מהמדרש, אז נראה את זה כבר בזאת השם בפנים, בתוך המדרש עצמו. כי נוכח עיני השם דרכי איש, כל מעגלותיו מפלס. כל הזמן אדם עושה את החשבון, ומותיו ילכדונו, את הרשע וחבלי חטאתו יתמך, ימות ואין מוסר, בואו ואותו ישגה. חזרנו לרשע, שהוא דווקא בדיוק הפוך. המצודות מסביר את הכל על העניין של האישה. כמו שראינו מקודם, אישה זרה, כנגד האישה זרה זו התורה, הוא אומר המצודות, שתי מים רצה לומר באשתך ולא בזרה. ונוזלים, זה כופל פעם נוספת את אותו רעיון, כמו שתי מים וזה נוזלים. יפוצו אז יפוצו מעיינותיך החוצה, עד כי ילכו ברחובות פגעי מים, רצה לומר תזכה לבנים, אשר יצא שמעם למרחוק. יהיה לך בנים, שיצא שמעם למרחוק. יהיו לך לבדיך, הבנים האלה, יהיו שלך לבדיך, ואתה תתכבד בהם, ואין לזרים חלק איתך. אבל בני הזרה אינם מיוחדים לך לבד. נפלא מאוד. המצודות נשאר בעניין של אישה זרה ואשת נעוריך. הוא אומר, מה העניין של אשת נעוריך? שהילדים יוצאים החוצה, ומופיעים הופעת חיים נפלאה מאוד, ומצד אחד כולם נהנים מהם, אבל עדיין יש להם אבא אחד. עדיין מאבא שלהם זה אתה. כי אתה נאמן למקור, נאמן לבסיס, למסורת האבות. ואתה תתכבד בהם, ואין לזרים חלק איתך. אבל אם אדם נמצא עם בני זרה, בני זרה זה לא שלו. בני זרה זה שלו כמו של מישהו אחר. וגם אם הם נאמר, אפילו את אביהם הביולוגי, הרי הם לא יודעים את זה. הם, כל אחד מחפש לעצמו איזשהו כיוון אחר, איזשהו רעיון חדש. הוא לא ממשיך, כמו שאתה לא המשכת, כמו שאתה נתית לזרה גם הם, כל אחד לא מתייחסים אליך. כל אחד נוטה אל צד אחר. אם מקורך ברוך, אשתך תהיה ברוכה וחביבה בעיניך. שמח מאהבת אשת נעוריך. הילת אהבים תהיה בעיניך כאיילה אהובה. ויעלתכן, היא תהיה מעלתכן בעיניך, בכל עת, רצה לומר, בכל עת, ההכרח והצורך. זה היסוד. איזה נפלא. כשאדם באמת שומר על המקור שלו, על הבית שלו, התחלנו ממוסר אב. בני לחוכמתי, הקשיב לתבונתי, את אוזניך. ממשיך דרך זה שהאדם ממשיך מדרך אבותיו, ויש לו אשת נעורים. הוא לא סוטה. מדרך הישר, מהבית, ממשיך לזה שיפוצו מעיינותיך החוצה. מי זה מעיינותיך החוצה? הילדים שלך. תמיד תשמח באשת נעוריך. והדברים משיקים. התורה והבית היהודי, בית המדרש והבית הפרטי של האדם, הם שזורים זה בזה. כי אדם שחי בתור ברמה מוסרית גבוהה, מתוך קישור לשורש, לבסיס, ומשפיע גם על ביתו. לעולם ייתן אדם כל מה שיש לו ויישא בתלמיד חכם. לעולם ייתן אדם כל מה שיש לו וישיא ביתו לתלמיד חכם. זה מעלה. ענבי הגפן, בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. זו מעלה. מעלה גדולה מאוד. וזה הבסיס. האם זו גם התורה, והאם זו גם האמא. והאב זה דבר השם, והאב זה גם האבא. והבנים זה גם הבנים, שהבסיס של הבנים מה זה? ושילמת לבניך. הבסיס לימוד תורה, שילמתם לבניך. הקישור בין אב לבנו, ועל ידי ביטוי באופן הכי חריף, באופן הכי מיוחד, בחיוב הוראת התורה של האב לבנו. לימוד תורה של אבינו. שנת הלבניך זה כל הבסיס של ללמד תורה, של לימוד תורה. מעלה גדולה מאוד. וכך האדם שומר כל הזמן על הצעירות שלו. אומר באמת המלבין, שתי מים מבוריך, נגד פיתויי היצר לחצוב לבורות נשברים, אשר לא יכילו המים. שתי המים מבוריך, שימי החוכמה והדעת, יש הבדל בין בור ובין באר, שימי הבור הם מכונסים מימי גשמים, ומי הבאר הם נובעים. הוא ממשיל תחילת לימוד החוכמה למי בור מכונסים, כי בתחילה יקבל חוקי החוכמה מפי הגבלה לבד, ואחר כך הם נוזלים מתוך בערך, מן מה שהסברנו גם בראשי. אחר כך ידמו כמו באר וכמעיין המתגבר, שמחדש חידושים מדעתו, וגם יתגברו בליבו מי הדעת, עד שהם נוזלים מן הבאר לחוץ, ללמוד תורה חוכמה לזולתו, ללמד תורה וחוכמה לזולתו. עד כי יפוצו מנותיך חוץ, להמשך הישיר. היינו שיפוצו לימודיו לבניו ותלמידיו, ואת מכניס פה המלבים גם את הבנים וגם את התלמידים ביחד. שכל הולך ביחד, התורה שלו מופיעה לשניהם. ואחר כך שיפוצו ברחובות פלגי מים, שיש הבדל בין חוץ לרחוב, שהחוץ הוא אחורי הבתים, ונמצאים שם רק בני הבית. קודם כל זה מתחיל מהבית שלך. הרחוב הוא המקום הרחב לפני הבתים, ששם הוא רשות הרבים ממש, שמסורים שם הרבה אנשים, שאחר כך כל ישראל ישבו וישתו מי חוכמתו, ויהיו פלגי מים המתפשטים לכל עברים, כמו שכתב שנעשה כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק. עכשיו איך מסביר המלבין את ההמשך? יהיו לך לבדיך. וגם שהתפשטו במעיינות חוכמתך, חוץ היו השמועות נאמרות על שמך, חזך החוכמה יהיה לך לבדיך. זה דבר מעניין. זאת אומרת, אם אדם למד תורה, ואומרים את הרעיון שנאמר משמו, אז בעצם, מה יש פה? יש פה עוד שכר לימוד תורה. יש מבחינה כזו של בני בנים. אם האמירות שאדם אומר זה בנים, אז אחרי זה, אם יש עוד תוספת של אמירה, שהתחדשה מחמת האמירה של אותו אדם שם, קצת של בני בנים, נכון? יהיו השמועות נאמרות על שמך, וכן שכר חוכמה יהיה לך לבדיך. נכון? למה? כי אתה בסופו של דבר המקור. כשאדם מחדש דבר, יש בדבר נפלא מאוד. חוץ מעצם החידוש שהוא מחדש, יש לו עדיין שכר לימוד תורה שלו, אחרי זה שהוא מלמד, אחרי זה שהדברים נאמרים בשמו, יש שכר למקור, לעצם המצב הבסיסי שאדם חידש. בן עזרי מתח רצה לומר, גם שתלמידיך מפיצים חוכמתך, גם להם יש שכר איתך. בסופו של דבר גם מי שלומד ואומר את הרעיון שכבר הוא שומע מרבו, גם הוא יש לו שכר, הם אינם זרים כי נחשבים כבניך. גם אם להם יש שכר, זה לא שהגיע לזרים, כמו שראינו שאותו אדם שהולך אל הזרה, אז כתוב פן יסבו זרים כוחך. פה זה לא זרים, כי מי מקבל את השכר? זה הבנים שלך, זה התלמידים שלך. מה? זה דבר נפלא מאוד. יהיה מכוחה ברוך המקור ומציין המקום שמשם יתחיל נביאת המעיין המתפשטים בעומק האדמה. ויציין במליצה שהשכל שלך יהיה ברור כי תמצא שכל טוב מהשם. זה כבר יותר ברכה באמת. המלבין כבר עושה מזה ממש ברכה. מה פירוש? יהיה מקורך ברוך. שיהיה לך שכל טוב. אם אדם יש לו שכל טוב, אז יש לו כלים להגיע גם למקום מזוכח, למקום טוב. אם אדם יש לו קושי בשכל, אז יותר קשה לו להגיע לאותו זיכוך, לאותו מקום שאדם מגיע כאשר הוא בשכלו, הדברים מתאימים לו, זה מה שהוא אומר. ויציין במליצה שהשכל שלך יהיה ברוך כי תמצא שכל טוב מהשם. זה גם ברכה וגם קשור למה שאמרנו מקודם, שכשהכל מגיע מהשם אז גם השכל הוא ברוך. אשמח משת נעוריך, שהיא התורה שקיבלת בנעוריך. איילת האבים ויעלת חן, האיילה והאיילה, שתיהן מגורותן על הררי וטר ועל הסלעים. נמצאים איפה? סלעים, במקומות גבוהים, קשים להשגה, להגעה. רחמם צר, כמו שנאמר, ידעת את לדת יעלי סלע, חולל איילות תשמור. איילה תעורר אהבה ואיילה תעורר חן. שני דברים. איילה תעורר אהבה ואיילה תעורר חן. דיברנו קצת על מציאת חן. ומדמה חוכמה עליונה על איילה ואיילה, ממוצתן קלה על הרי ותר. וכן החוכמה באה מלמעלה ממקום גבוה, והיא מהירה במרוצת השכלותיה, והיא מעלה אהבה וכן. מה זאת אומרת? איילה והיעלה, שתיהן יש בהן איזשהו חיבוב מיוחד. חיות אציליות שמגיעות מלמעלה, מגיעות ממרוצה. אבל עם כל זה שמגיעות ממרוצה, ממקום גבוה, ממקום עליון, זה גם החוכמה מגיעה ממקום עליון, ממקום גבוה, הן מעוררות שני דברים. דבר ראשון, אהבה, שאדם אוהב תורה, קשור למה שאמרנו, שמח באשת נעוריך, מעוררת אותה אהבה, וגם חן. חן, זה קשור יותר לאדם יכול לאהוב דבר מסוים, אבל זה עוד לא יהיה מספיק קשור אליו. זאת אומרת, אהבה יכול להיות לצד קצת חיצוני. מציאת חן קשורה לעובדה שיש פה משהו מקורי. יש פה משהו שכשאני בא ואומר שאתה מוצא חן בעיניי, מה בעצם אני מתכוון להגיד? אני מתכוון להגיד שיש לנו איזשהו גל כזה, שדר כזה, שאנחנו מתאימים אחד לשני. המושג הזה של מוצא חן בעיניי הוא מושג שהמשמעות היא הפוכה ממה שהאדם אומר. נכון? אם אני אומר שאתה מוצא חן בעיניי, המשמעות של מה שאמרתי שאני נחמד, שאתה חושב שאני נחמד, נכון? כי אתה מוצא חן בעיניי, נכון? אז מי נחמד? אני אומר אתה מוצא חן בעיניי, אז מי נחמד? אני, זאת אומרת, הדברים הפוכים, נכון? אתם מבינים מה אני אומר? תחשבו רגע למשמעות של מה שאומרים. כשאני מסתכל באדם ואומר לו, אתה מוצא חן בעיניי. מה אני מתכוון להגיד? שהוא נחמד. אבל מה, שאתה נחמד. אבל מה בעצם אמרתי? שאני נחמד, נכון? אני אומר, אתה מוצא חן בעיניי. בעצם אני אומר, אני מוצא חן בעיניך. הפוך, המשמעות של המילים היא הפוכה ממה שאנשים מתכוונים. זה קשור, כמים לפנים לפנים, כנב האדם לאדם. שמציאת חן זה איזשהו משהו מקורי. משהו מקורי כזה שאני מרגיש שיש לו נקודה משותפת. ואותה מציאת חן היא הדדית. שזה משהו יותר פנימי, משהו יותר שייכותי, מאשר סתם אהבה. שהאהבה היא חשובה מאוד, אבל יש בזה משהו אפילו עמוק יותר. נדלה קצת בפסוק כ"ב, אבנותיו ילכדונו את הרשע וחבלי חטאתו יתמך. אבנותיו ילכדו את הרשע, לעומת מה שכתב שהדרכים הטובים של האדם הם נוכח עיני השם, שהשם מסייע לו להיטהר וללכת בדרך הטוב. אומר שדרכי הרשע אינה מהשם, רק אבנותיו ילכדונו. כמו שכתב, הבא להיטהר מסייעים לו, והבא להיטמא פותחים לו. מי שבא להיטהר, מסייעים לו. הקדוש ברוך הוא מסייע לו. זה ההבדל ממי שהולך בדרך הטוב ומי שהולך בדרך הרע. מי שהולך בדרך הטוב הוא נוכח השם, שמסייע לו ממש עזרה. יש לנו סיוע, אנחנו הולכים ויכולים לדעת שהקדוש ברוך הוא מסייע לנו. והבא להתאמה פותחים לו. מה פירוש פותחים לו? רק מאפשרים לו. יש הבדל בין אבון ובין חטאת. שאבון מציין עיוות השכל, החטאת מציין המעשה בפועל. זאת אומרת, מה זה אבון? אבון זה שאדם חושב מחשבה מעוותת. והחטא זה הפעולה שהאדם פועל. אבון הוא עיוות המחשבה, והחטא הוא חיסרון במעשה. רוצה לומר שרשע, כשתסירהו תאוותו ותאלצהו לעבור עבירה, והוא ירא מעונשי השם. עכשיו, מה קורה לרשע? הוא עכשיו עבר עבירה. עבר עבירה. עכשיו, מה קורה לאדם שעובר עבירה? יש לו חשש. הוא ירא מהשם. הוא ירא מהעונש. הוא ירא מעונשי השם ומצוות התורה. אז יקרא אל העוון. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו יוצאים מנקודת הנחה כזאת, שזה הפוך. שמה זה מתחיל? שאדם יש לו עוון, הוא חושב מחשבה מעוותת, ואז הוא חוטא. אבל זה הפוך. אומר המלבי"ם, וזה אמת לאמיתה. קודם כל, האדם חוטא. בפועל. למה? יצר הרע. יצר הרע. אחרי שהוא חוטא, הוא צריך רגע. טוב, חטאתי, אז מה אני עושה עם זה? אז מגיע העניין של העוון. שעיוות השכל לעוזרו. אז הוא מתחיל לעשות פילוסופיה. מחשבות גדולות. שאז יהווה בשכלו להכחיש את המצווה ואת המצווה עליה, את ידיעתו והשגחתו, גמולו ועונשו ודומיהם, ועוונותיו ילכדונו לעבור על המצווה, וכל זה אין עיקר סמיכה שלו על עיוות השכל. כי אם לא היה החטאת שהיא תאוותו אל העבירה, היה סומך על העוון וטענת ההכחשה. רק שבחברי חטאתו יתמך, שעל ידי החבלים של חטאתו, שהיא התאווה, על זה יתמך. ועל ידי זה משתמש בעוון וחופר במצווה כדי למלות יצר תאוותו. כל זה על ידי ההרגל שמורגל בחטאים ממשך למינות, ולחביק בעוון שהוא עיוות השכל והכפירה. דברים נפלאים מאוד. מפזים, אבל מבלים מאוד. והבחינה שלא עבדו ישראל, עבודה זרל כדי להתיר להם הריות. שזה התחיל מאיזשהו תאווה גופנית, רק לאחר מכן זה הגיע כבר לטעות, לעיוות השכל. וזה זה נכון. ואני אתן דוגמה, היה דיון בתקופתו לגבי ישיבה ומכינה. כמו המכינות הקטר צבאיות. והמחשבה הייתה לתת איזשהו שיעור אמונה קבוע. שיעור האמונה הזה, שיעורי האמונה האלו, יבנו מניין אמוני. זאת אומרת, כל אדם שלא מגדיר את עצמו כאדם מאמין, אם יבוא ישאל שאלה, תהיה תשובה. ולימודי הגמרא, לתת להם מקום פחות. פחות מרכזי. והתוצאה בפרספקטיבה של זמן הייתה שהחבר'ה שנכנסו לשיעורי האמונה ופחות נכנסו לשיעורי הגמרא, פחות למדו גמרא, התקלקלו הרבה יותר מאשר החבר'ה שלמדו את הגמרא ופחות נכנסו לשיעורי האמונה. אבל זה קשור בדיוק לעניין הזה. כי הגמרא זה חלק מבית מדרש. כשאדם לומד בבית מדרש, הוא מקבל מדרגה רוחנית. הוא מתרומם. זו התורה. התורה מרוממת את האדם. כמעט אף פעם לא קורה מציאות שהאדם מגיע לצבא לדוגמה, ומגיע איזה יהודי, ושואל אותו איזו שאלה חכמה, ואין לו תשובה, אז אומר, טוב, אני מוריד את הכיפה. זה לא התהליך. מה קורה? יצר לב האדם נמשך אחרי עניין כזה, והחבר'ה יוצאים לפה, והולכים לשם, אתה נפגש עם תאוות ליבו, ואז התוצאה היא שלאט לאט, עם ההידרדרות בקיום המצוות, הוא גם מידרדר ברמה המחשבתית שלו. הוא מוצא לעצמו כל מיני צידוקים בגלל שהוא חושש מהחטא. צריך למצוא לעצמו גם איזשהו פילוסופיה רעיונית, מינות, שתסייע לו לחיות את חייו. לחיות את חייו. זה הבסיס. לכן לפעמים חברה טובה יותר חשובה מרעיון טוב. חברה טובה הרבה פעמים שאומרת על אדם שלא יחטא. יהי רצון שיהיה מורה שמיים על החיים כמורה בשר ודם, כמו שאומר רבי יוחנן בן זכאי לפני מותו. וזה העניין של מעלה רוחנית, של ישיבה, מקום שבו האדם מקבל בסיס רוחני שהוא חי חיים שלמים. אם אדם אפילו נאמר, יש לו רעיונות מאוד מאוד טובים, אבל הוא נמצא באווירה שיש בה עבירות, שיש בה נטייה אל צד היצר, התוצאה היא נפילה גדולה מאוד. ופוכחה זה מהם הדבר. אפשר ללכת לראות מה קורה בשטח. וזה מה שאומר פה בעצם, לפי הסבר המלבים, שלמה המלך. זה מה שהוא אומר. אבונותיו ילכדונו את הרשע, ומחלי חטאתו יתמך. מה בעצם יהיה הסיבה לאבונותיו שילכדונו? לצד המחשבתי שיתאה את האדם, מה יגרום לו לזה? חטאתו. החטאים בפועל, היצרים שלו, הנטייה אל הצד הנמוך, זה הדבר שבסופו של דבר יפיל אותו. והדברים הם מבהילים. הדברים חשובים מאוד. היו, כשלימדתי, לא למדתי פה, היו חבר'ה שהגייסו ממש בתחילת אמצע שנה א', עוד קושי היו בישיבה. והיה לנו קשר מאוד טוב. גם התקופה בישיבה, תמיד הקפדתי לשמור על קשר מאוד הדוק, גם עם חבר'ה שכבר בעצם עזבו את המסגרת הישיבתית, והתגייסו. והיה תהליך אצל חלקם, לא אצל כולם, אבל תהליך אצל חבורה לא מבוטלת, שבהתחלה הם מתקשרים פעם בשבוע, אחר כך פעם בשבועיים, אחר כך פעם בחודש, ואז לעתים הייתי מקבל אחרי 5 שנים הזמנה לחתונה. ואז כשהייתי מגיע, הם נמצאים כבר בדיוק, לא בדיוק במקום שבו הם עזבו את הישיבה. ויצא לי מספר פעמים לדבר עם חבר'ה כאלה ולשאול אותם, תשמעו, למה התקתם את הקשר? מה? לא אני הייתי מספיק יפה? מה העניין? אתם יודעים שזה משמח אותי שמחה גדולה. ואמרו לי שמהמקום בו אנחנו נמצאים, הרגשנו שאנחנו לא מסוגלים עכשיו לדבר עם מישהו שמייצג ישיבה או דבר השם. לא אני אישית, אבל במישור של המקום שבו אני נמצא. מישהו שייצג את דבר השם, קשה לנו, כי אנחנו עכשיו נמצאים בתוך מציאות של חטא. אז כבר תחילת הריחוק, ואז אין קשר, אז יש עוד הידרדרות ועוד הידרדרות. וזה המלבין. הדברים חשובים מאוד, כי גם צריך לדעת את זה, צריך לחנך לזה. לדעת שצריך לשמור על גובה רוחני. גובה רוחני לא רק במישור של הדעה, אלא גם במשמעות של עצם החיים, לא ליפול. לשמור על חברות טובות. כל אחד לפי מקומו, לפי דרגתו, אני לא מדבר עכשיו במישור המעשי, מה כל אחד צריך לעשות. אבל זה העיקרון. העיקרון הזה הוא עיקרון חשוב. בואו נתפוס קצת מדרש. שתי מים מבורך. רבה רמי, כתיב שתי מים מבורך וכתיב ונוזלים מתוך ברך. שאלה שגם אנחנו מעין השאלות גם כן שאלנו. אלא בתחילה, זאת אומרת, מה הכוונה? בתחילה כתוב שתי מים מבורך, אחר כתוב ברך. מה מדובר פה? יש לי בור, יש לי בר. מה יש לי פה? אלא בתחילה מבורך, ולבסוף מתוך בערך. זאת אומרת, שני שלבים. יש מה שראינו גם בראשי, שבהתחלה זה מבורך, ואחרי זה הופך להיות נביאה. דבר אחר, שתי מים מבורך, רבי שמעון אומר, ממי שלמד בעיר ואחר כך הפריש בכל מקום. לכן הוא אומר, הייתי כאוניות סוחר. מה זה מבורך? הוא מסביר יותר איך זה עובד. זה לא רק שבלימוד עצמו יש איזושהי עניקה, אלא האדם למד, ואז למה זה הופך להיות בער? כי הוא עצמו הופך להיות כבר הבער. כל עוד הוא לומד, אז מאיפה הוא לומד? מהבור. אבל אחרי זה למה הוא הופך להיות בער? כי הוא עכשיו בכל מקום מסתובב ומפיץ את התורה שלו. אז הוא קיבל אומנם מבור, מאותו בור מקומי, אבל אחרי זה הוא כבר הפך להיות מעין בער שהוא מפיץ לכולם. רבי שמעון בן מנסיה אומר, שתי מים ממי שברכה, ואל תשתה אחורים, תימשך עם דברי אפיקורסי. מה שמה היא מבורך? ממי שברכה. ואל תימשך דברי אפיקורסות. זה הכוונה. זה הדגש. דווקא המקוריות. לא רק שאתה מתחיל בהתחלה מלימוד יותר פנימי, פחות מנביאה, רק מלימוד, רק ב, ב, עוד ועוד מילוי ואחר כך להפיץ, אלא להקפיד שמאיפה תשתה מבורך מהדער שלך. רבי עקיבא אומר, זה מעניין, רבי עקיבא הוא זה שאומר לך התלמידים בצעירותך ובצעירותך מתאמים זקנותך, יהיו לך בנים בצעירותך מתאמים זקנותך, אי אתה יודע ימי מצלח, כמו הסיפור על מותם של רבי עקיבא בעשרת יבמות. רבי עקיבא אומר, מבור אינו יכול להוציא מים מאליו, אף תלמיד חכם אם לא למד תחילה אינו לומד. מעניין מאוד. מה הכוונה? כמו שהאדם, כמו שהבור, הוא לא יכול להוציא מים מאליו, אלא איך? רק על ידי שאיבה, נכון? רק באופן כזה אפשר להוציא מהבור, זה לא מעיין נובע. בור, המים עומדים. כיוון שהמים עומדים, צריך דווקא שאיבה. אף תלמיד חכם, אם לא למד תחילה, אינו לומד. דבר ראשון, צריך ללמוד. צריך ללמוד מרב. צריך ללמוד את המסורת, את העברת תורה. ונוזלים מתוך בעריך, מהבאר באים מים חיים מכל צדדיה, כך באים תלמידים ולומדים ממים. ואז מה קורה? אתה קודם כל חייב ללמוד. אם אתה לא לומד, אם תחשוב רק לעצמך שיש לך רעיונות וכו' וכו', זה לא מספיק. אתה צריך ללמוד. אחרי שאתה לומד, יבואו תלמידים ויתקבצו סביבך. הדבר הזה נפלא מאוד גם כן, מאיך זה רבי עקיבא. לכן הוא אומר, יפוצו מהיותר חחוצה, נמשו דברי תורה למים. זה גם כאותו יסוד של מים. אני רוצה לך לדבר רבי עקיבא. מה בעצם היה דרך לימודו של רבי עקיבא? דבר ראשון, הוא הולך לבית מדרש. לומד שם כמה שנים? 12 שנה. ראשונות. 12 שנה. לא סתם הוא לומד 12 שנה, אלא הוא לומד 12 שנה אצל מי? אצל רבי יהושע ורבי אליעזר בן הורקנוס, נכון? רבי אליעזר הגדול שדיברנו עליו פעם קודמת, בשיעור הקודם. הוא לומד מהם תורה. מה קורה במהלך השנים הללו? רבי אליעזר בן הורקנוס 12 שנה לא משגיח. מה זה לא משגיח בו? לא מתייחס אליו. עד כדי כך שמופיע מסכת פסחים הירושלמי, שלאחר 12 שנים רבי עקיבא שאת שעה בית המדרש, רבי עקיבא קם ונותן תשובה. רבי אליעזר מתחיל עומד לענות, אומר לרבי יהושע, זה העם אשר מאסת בו, זה אתה וילחם. משמע שהיה אפילו אישהו מעיסה מסוימת של רבי אליעזר ברבי עקיבא. רבי עקיבא לא הבליט את עצמו. הוא רק מקבל. שתי מים מבורך. קודם כל, מה אתה עושה? אך ורק מקבל. מופיע בעמוד רבי נתן, 12 שנה עשה רבי עקיבא לפני רבי יהושע ורבי אליעזר בן הורקנוס, ולאחר מכן, עוד 12 שנה, הרביץ תורה ברבי. לאחר שרבי עקיבא היה רק מקבל, אז מגיעים עוד 12 שנה שהוא מרביץ תורה. רבן של ישראל. ממש במישור הזה של מעמיד תלמידים הרבה לרבי עקיבא. שני השלבים הללו. ואת השלב של הבור עושה רבי עקיבא במסירות נפש עצומה. מתחיל מזה שהוא עומד יחד עם הבן שלו, הוא לומד א' מה משמעותה וב' מה משמעותה, וכך שלב שלב, ונגמר עם זה שרבי עקיבא כולם באים ללמוד את התורה. מנותיו. יכול להיות שזה גם זה המשמעות של ההגעה של רבי עקיבא חזרה לביתו. אני מופיע שרבי עקיבא מגיע לביתו לאחר 12 שנה. שומע את אשתו מדברת עם אותו ראשי, מופיע במסכת נדרים. מדברת עם אותו מנתו בדפנון, עוד א', מדברת עם אותו רשע. ואומר לה, טוב עשה אביך שהדיר אותך מכל נכסיו, דבר ראשון שלא ראוי לך, ויותר מזה, השאיר אותך אלמנה חיה. אומרת לו אשתו של רבי עקיבא, לעבוד הרבי נתן הופיע שיקראו לה רחל, אומרת רחל, אם היה שומע לי, הולך לראות 12 שנה. אומרת רבי עקיבא, טוב, כיוון שאמרה, לא נכנס בכלל לבית, הולך. אבל הוא לא הולך, כי עקיבא שלח פעם ראשונה. הוא הולך עכשיו ל-12 שנים הנוספים, וזו תחילת תשובתו. מתי תחילת תשובתו? בשנה ה-13. זאת אומרת, התחלף תקליט. עד עכשיו רבי עקיבא היה בבור, היה במישור של קבלת תורה. כשהוא חוזר, הוא הופך להיות מה? בער. שהמעיינות פורצות החוצה. בעזרת השם, שיזכה ללמוד עולם.